אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל, גם עכשיו את מביא ל-SBS בעברית יומן מאירועי השבוע בעבר. כרגיל זאת תהיה תזכורת להתרחשות היסטוריות, חלקן זכורות יותר, חלקן אולי פחות. לא פעם ולמעשה בדרך כלל מדובר באירועים שאינם קשורים זה לזה, בתחומים שונים ובמקומות שונים בעולם, כמובן גם בישראל. המשותף לכולם, כולם קרו השבוע הזה, כל אחד בזמנו, לפני שנים. נצא למסע שלנו לאחור. אני פותר באירוע שהתרחש השבוע בדיוק לפני 100 שנה. בלונדון הציג ובעצם אפשר לומר הדגים מדען בריטי את המצאתו שנראתה אז הזויה, הטלוויזיה. האיש ג'ון לוגי בירד נחשב דמות מרתקת מעין מדען משוגע שהצליח להגשים חלום בלתי אפשרי באמצעים דלים ביותר. בעברו 26 בינואר 1926 נחשב יום מכונן בחייו, כי אז הציג את מה שהוא כינה טלוויזיה. וכך זה נשמע.
It is now 12 years since this apparatus showed the transmission of outline images to the public for the first time. This is the scanning disc with its lenses. This is the second disc by which the light is further divided and passes into the light cell. This apparatus was shown to members of the Royal Institute and showed through television images in light and shade for the first time.
זה היה במעבדה קטנה ומאולתרת בעליית גג ברובע סוהו בלונדון, וזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה הוצגו פנים אנושיות בתנועה, על גבי מסך. הדמות הראשונה ששודרה הייתה של עוזר המעבדה של וויליאם. בימים ההם הכירו את בירד כמי שבנה את אבות הטיפוס הראשונים שלו בעיקר מגרוטאות. המערכת המוקדמת שלו של הטלוויזיה כלה קופסאות תה מעץ, מחטי תפירה, עדשות של פנסי אופניים, חוטי שעבה ודבק, אפילו חלקי מנוע של מאווררים. מכל אלה בנה את האב טיפוס הראשוני, יש שמוסיפים היום את המילה הקדמון של הטלוויזיה. בעקבות הדגמה שנעשתה השבוע לפני 100 שנה קיבל רישיון ראשוני לשדר, ושנה אחר כך הוא שידר עוד טלוויזיה לאורך קו טלפון מלונדון לגלזגו, מרחק של כ-700 קילומטרים. ב-1929 החל ה-BBC להשתמש בטכנולוגיה שלו לשידורי הניסיון הראשונים שלו, ואלה הוכנסו לשידור בשנת 1932. 13 שנים אחרי ההדגמה הראשונה דיבר ג'ון לוגי בירד על ההמצאה, כאשר הטלוויזיה כבר לא הייתה דבר זר, אמנם עדיין לא הייתה בכל בית, אבל היו כבר לא מעט שידעו בצורה זאת אחרת שכבר יש דבר כזה, כלומר שמדע בדיוני הוא אפשרי בכל זאת.
Since I produced the first little flickering television image. Today we have in London a regular television service, twice daily, with thousands of lookers in. Television has grown from a scientific novelty to a commercial service.
הטלוויזיה ראשית הדרך השבוע לפני 100 שנה. עכשיו אני עובר לשבוע בשנת 1939. האירוע הדרמטי, שהיה אחד משלבי האחרונים של מלחמת האזרחים בספרד, התרחש ב-26 בינואר 1939. לאחר מערכה קשה בקטלוניה, כוחותיו הלאומניים של הגנרל פרנקו נכנסו לברצלונה כמעט ללא התנגדות. העיר שהייתה עד אז מעוז של הרפובליקנים והאנרכיסטים, הייתה מותשת מרעב, מהפצצות אוויריות וממחסור בתחמושת. עיתונאים ודעריה סיפרו שעל אף שברצלונה הייתה בעלת דימוי של עיר לוחמת, הכוחות של פרנקו נכנסו לרחובות שהיו שקטים יחסית. רבים מהתושבים נשארו בבתיהם מפחד, אחרים תומכי הימין שהסתתרו בעיר יצאו לרחובות כדי להריע לקראת הכוחות הכובשים. יומן קולנוע של הימים ההם תיאר את ההתרחשות הדרמטית הזאת.
The new ruler of Spain rides into the city of his conquest. Behind him is Moors, his army lines the route. From a flag-draped balcony in the newly named Avenida del Cordillo, the avenue of the chief, he reviews 80,000 of his officers and men. The Moors and the light tanks come first, then the Italian black shirt divisions, and behind them the men of nationalist Spain, the war-worn uniforms and forage caps of Aragon, the berets of Navarre, the fezes of Morocco.
נפילת ברצלונה לידי הכוחות הלאומניים של פרנקו השבוע לפני 87 שנים. הנפילה הביאה לאחת הטרגדיות הגדולות ביותר בנוגע לפליטים הרבים. כמעט 500,000 איש, בהם חיילים רפובליקנים ואזרחים, החלו בבריחה נואשת צפונה אל עבר הגבול הצרפתי כדי למלט מהנקמה של פרנקו. וצריך לזכור, זה היה חורף, לא היה מזון, וגם חיל האוויר הגרמני וחיל האוויר האיטלקי סייעו לפרנקו. כל אלה הקשו על הבריחה דרך הרי הפירינאים. על כל פנים, כיבוש ברצלונה נחשב מכת המוות לרפובליקה הספרדית. קטלוניה הייתה הלב התעשייתי והפוליטי של ההתנגדות, ואחרי נפילתה, הדרך למדריד הייתה סלולה.
Whatever we may think of these pictures, surely in our hearts there must be one prayer, that for the sake of her people, troubled Spain may now find a lasting peace.
ועכשיו אלינו על השבוע בשנת 1949, זה לוקח אותנו 76 שנים לאחור. אצלנו בישראל, בחירות ראשונות בארץ לאספת הנבחרים. ונזכיר כאשר האספה הזו התכנסה, כאספה המכוננת, היא בחרה לעצמה את השם הכנסת. נשמע תחילת דבריו של דוד בן גוריון קורא בשידורי כל ישראל, ערב הבחירות, לאזרחים לצאת ולבחור.
מחר נקרא לבחור שליחנו לאספה המכוננת במדינת ישראל. המעשה המהפכני הגואל שנעשה ביום 14 למאי, בלא סמכות פורמלית ובלא בסיס דמוקרטי, יקבל מחר תיקונו החוקי. בבחירות קהליות וחופשיות של כל העם בציון המשוחררת, נקים הבסיס המשפטי העממי למדינתנו המחודשת. בכל איש ואישה שהחוק העניק להם זכות הבחירה, בל יעדר מהקלפי. זוהי זכות גדולה, זכות היסטורית, שציפו לה דורות בחיסופים משיחיים.
למחרת יום הבחירות סיקרו תחנות רדיו וטלוויזיה את האירוע, מערכת בחירות דמוקרטית ראשונה במדינת ישראל הצעירה, מדינה בת 8 חודשים בלבד. כך זה נשמע באחד מיומני הקולנוע של הימים ההם.
The right to vote in the world's newest democracy. For this moment in their history, the people of Israel can choose their own leaders in their own country. Even while it's being born, the machinery of government starts turning out a new democratic life in the Middle East. Everyone living within the borders has a right to vote. Arabs as well as Jews. Soldiers as well as civilians. This, without doubt, is a moment of great achievement.
והשבוע בשנת 1957 אני לוקח אתכם אל אירוע שולי לכאורה. השבוע לפני 69 שנים בא לעולם צעצוע או משחק ילדים חדש. הפריזבי. או אם תרצו, כפי שקראו לזה בזמנו, צלחת מעופפת. השבוע אז יצאו ממפעלי הצעצועים וואם-או אותן צלחות פלסטיק שנמכרו מאז והן עדיין נמכרות כמו לחמניות חמות. כך לפחות כתבו על זה לאחרונה. אבל הסיפור של פריזבי החל עוד בשנת 1871 כאשר וויליאם פריזבי פתח חנות לעוגות ולמאפים בברידג'פורט שבמדינת קונטיקט. תלמידים וסטודנטים ניצלו את הכלים העגולים הדומים לצלחות שבהן נאפו העוגות והמאפים ושיחקו בהן ממש בדומה לאותו פריזבי, כשהם קוראים זה לזה, בכל פעם שמישהו גלגל את הכלי לעבר חברו, את המילה פריזבי. אז לקח לזה לא מעט שנים, יותר מ-80 שנה, עד שאותם פלסטיקים יוצרו בייצור המוני, וב-23 בינואר 1957 הציגו עם פרסומת מושרת את הפריזבי הראשון.
What's the frisbee? A frisbee's fun. It's a flying saucer that you command. Watch.
This is the way to curve a frisbee.
This is the way to curve a frisbee.
Catch a frisbee.
Catch a frisbee. Skip a frisbee.
Skip a frisbee. This is the way to hold a frisbee.
This is the way to boomerang it.
פריזבי והממציא וולטר פרדריק מוריסון כינה את המשחק צלחת פלוטו. את ההשראה להמצאה הוא שאב אכן מתבנית של עוגה שבה שיחק עם אשתו במשחק של מסירות. אז הם נזכרו בשם של מפעל העוגות והמאפים ובחרו את השם פריזבי. המונח התקני בעברית הוא באמת צלחת מעופפת, אבל השם פריזבי נחשב קניין רוחני לחברת וואם-או. פריזבי, 69 שנים לצעצוע הזה. אני מתקדם על פני ציר הזמן אל השבוע בשנת 59 וחוזר ללונדון, הפעם לרחובותיה של העיר שרבץ עליהם גל שני גדול במיוחד של ארפיח, סמוג. הגל הזה שיתק את החיים בעיר הגדולה. על פי דיווחי החדשות של ה-BBC זה היה האירוע החמור ביותר מאז הגל הקטלני של שנת 1952, והוא הביא לשיתוק התחבורה בכבישים, במסילות הברזל וכמובן בנמלי התעופה. על לונדון ירדו שוב הימים האפלים, ה-Dark Ages, כפי שכינה את זה הכתב שמיד נשמע את הדיווח שלו. הרפיח שנח על לונדון בשנת 1952 הביא למותם של כ-2,000 איש, מרביתם ממחלות לב וריאה, וכמובן הכל זכרו את זה כאשר הגיע הרפיח של ינואר 1959. במקומות רבים, כפי שאפשר לראות בכתבות מהטלוויזיה הבריטית, הובערו לפידי אש כדי לסמן את הדרכים, בעיקר לרכבי ההצלה. הנה כמה קולות מדיווחי הכתבים ברדיו וטלוויזיה, השבוע בלונדון בשנת 1959.
A movie-turned cameraman drove through fog-shrouded London to report on the traffic chaos. It's a menace, this choking, eye-watering smog. Traffic in London was completely at a standstill on many occasions. In fact, the fog was the worst on record for many a year. It's been cold as well as foggy, you may have noticed.
Emergency flares guide traffic through city streets plunged in gloom. Britain was back in the dark ages.
Thousands of square miles were blanketed day after day.
לונדון, השבוע בשנת 1959, והרפיח, מילה עברית המחברת שתי מילים, ערפל ופיח, בהתאמה למונח האנגלי סמוג, הלחם של סמוג ופוג. ועדה בלונדון, השבוע בשנת 1965, הלך לעולמו בגיל מופלג ווינסטון צ'רצ'יל, המנהיג הדגול של בריטניה במלחמת העולם השנייה. הוא כמובן פעל בה בתפקידים שונים עוד הרבה קודם לכן, גם במלחמת העולם הראשונה וגם עוד קודם. הנה הידיעה על מותו כפי ששודרה ברשת הטלוויזיה NBC בארצות הברית.
Winston Spencer Churchill died today at the age of 90. NBC News presents a special report on the man and his life. Here is NBC News correspondent Merrill Muller.
The end came at 3 a.m. New York time. It was revealed in a brief announcement from the Churchill home. This is what the announcement said, giving London time. Shortly after 8 a.m. this morning, Sir Winston Churchill died at his home. Winston Churchill died in a red brick house on a small side street opposite London's Kensington Gardens. For the last several days, the street had been cleared of newsmen and camera crews at the request of Lady Churchill. This was the scene near that street today, when news of Sir Winston's death was announced.
הידיעה הגיעה בשלוש אחרי הצהריים שעון החוף המזרחי, צ'רצ'יל נפטר בביתו. הוא נפטר בבית רעפים קטן ליד גני קנזינגטון, אבל הרחוב פונה מעיתונאים שהמתינו באזור כבר 10 ימים, מאז נודע שהוא חולה מאוד. השמועה עשתה כנפיים ורבים הצטרפו לעיתונאים ולצלמים שהמתינו ברחוב. מברקי נחמה הגיעו בזה אחר זה, וכך, בשלווה ובשקט, כתב אחד העיתונים בישראל, הסתכמו חייו שהחלו בנובמבר 1874. הנה פסקול של יומן, יומן שסיפר על משמר הכבוד ששמר על ארונו של צ'רצ'יל, ובכלל על מסע הלוויה המתוקשר שלו. האומה כולה, נאמר בשידורים החיים, ביקתה את זכרו של האיש, ווינסטון צ'רצ'יל, כאילו, אמר הקריין, מסרבים להאמין שהוא איננו.
From Westminster Hall, the coffin is borne by a bearer party from the Brigade of Guards. With the Royal Air Force escort, it will now be drawn by a Royal Naval gun crew to St. Paul's. This has been the Navy's privilege ever since the state funeral of Queen Victoria. Winston Leonard Spencer Churchill, Knight of the Garter, Order of Merit, Companion of Honor.
מנהיגים רבים מהעולם הגיעו ללונדון כדי לחלוק כבוד אחרון לווינסטון צ'רצ'יל, כבוד למי שהוגדר אז מנהיג בזמן שלום ובימי מלחמה. ארונו נישא על כרכרה, ואשתו ושתי בנותיו נשאו בכרכרה נוספת. מכאן עכשיו לארצות הברית, השבוע בשנת 1971, הכותרת הגדולה הגיעה מבית המשפט, שבו הגיע לסיומו הדרמטי משפטו של צ'רלס מנסון ובני מה שכונה אז המשפחה שלו. עד היום נחשב המשפט הזה לאחד המשפטים המרתקים והמתוקשרים ביותר בתולדותיה של ארצות הברית. מנסון וחבורתו הואשמו בכמה מקרי רצח, בהם הרצח של שרון טייט, אשתו אז בהיריון של במאי הקולנוע רומן פולנסקי, וארבעה נוספים בביתה. כאשר הגיע מנסון לבית המשפט נשמעה שם להקה של נשים מעודדות שפרצה בשירה במסדרונות. הסיפור על בנות מנסון במסדרונות בית המשפט הוא אחד המראות המצמררים והזכורים ביותר מהמשפט הזה. היו שאמרו שהשירה המחישה עוד יותר מכל את השליטה של הפסיכולוגיה המוחלטת שהייתה למנסון על אנשים שהיו למעריצותיו, גם כאשר היה מאחורי סורג ובריח, גם כאשר משך אותן למקרי רצח. הנערות האלה היו חלק ממה שכינה אז המשפחה. הן אמנם לא נשמו ברצח, אבל ערכו משמרות מחאה קבועות על המדרכה שמחוץ לבית המשפט וגם במסדרון.
I question here, huh?
Are you saying?
Same?
Yes.
That's relative.
אחרי 9 חודשים של דיונים, חבר המושבעים מצא את צ'רלס מנסון ושלוש מנשות הקאט שלו אשמים ברצח מדרגה ראשונה. ועד כאן יומן השבוע ההיסטורי של השבוע הזה. כאן איזימן, נשתמע בעוד שבוע בדיוק עם יומן מאירועי השבוע הבא לפני שנים. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.